טוב, חברים אהובים, אנחנו נמצאים ב... מידות ראייה בנושא ברית. כמו שלמדנו בפעמים הקודמות, ספר מידות ראייה מסודר לפי א' ב', ואנחנו התחלנו ללמוד ביחד על מידת האהבה באות א', ולכבוד ימי השובבים, לרגל ימי השובבים, עברנו לאות ב' לברית. יש כאן שלוש פסקאות בסך הכל, למדנו תקופה ארוכה את פסקה א', ואנחנו בעצם מתחילים היום פסקה חדשה, פסקה ב', ולא נשארו לנו הרבה ימים של השובבים, השנה זו שנה מעוברת, בדרך כלל נוהגים שובבים תת, זאת אומרת גם תרומה ותצווה, עושים אותם ימים של השובבים, אז אנחנו נמשיך ללמוד את זה, ואני מקווה שאנחנו נסיים את זה ממש ככה, השבוע אנחנו כבר בשבוע של תרומה, ואחרי זה יש לנו תצווה, אז היום נלמד, אני מקווה שנלמד פסקה ב' עד הסוף, שבוע הבא ג', וזהו, סיימנו את הנושא שלנו, בסדר? אז על נושא תיקון הברית דיברנו הרבה, ולמי שקצת מכיר את כתבי רבי צדוק הכהן מלובלין, אז הוא יודע שחודש אדר ופורים בכלל, פורים בפרט, זה זמנים שמסוגלים מאוד לנושא של תיקון הברית. כל הנושא של פורים הוא נושא מאוד מאוד מרכזי בתיקון הברית, כי המלחמה בעמלק, שזה הנושא של פורים, הנושא של חודש אדר, זה נושא שקשור לתיקון הברית. והתחלנו לדבר קצת על הנושא של תיקון הברית, מה המשמעות של הנושא הזה של עבודת הנפש בתחום הזה. אז למי שלא היה, אנחנו נתמצת את הדברים שלמדנו עד היום. הסברנו שתיקון הברית, המשמעות שלו העמוקה לפני התחום המיני, הוא כל דבר שאנחנו מחוברים אליו בנפש כל כך עמוק, עד כדי כך שאנחנו לא צריכים שמשהו יזכיר לנו את הדבר, זה נקרא שאנחנו מחוברים לדבר הזה בברית. אתן לכם דוגמה קטנה שהייתה לנו אתמול, אשתי ואני נסענו לקנות משהו באיזה סופר, איזה חנות מוצרי בית, וגילינו בסוף, כשאנחנו כך מוציאים את העגלה ומכניסים את הדברים לאוטו, גילינו שיש איזה מוצר שבטעות לא שילמנו עליו, ואנחנו צריכים להחזיר את העגלה. עכשיו, לכאורה, אף אחד לא יודע, אנחנו יכולים לקחת את זה איתנו, נכון? אבל לא אלינו על דעתנו שאנחנו נעשה דבר כזה. מה, אנחנו עכשיו נגנוב? למרות שזה הגרושים, אבל מה, אנחנו עכשיו נגנוב? זה נקרא ברית. זה נקרא תיקון הברית. תיקון הברית זה אומר שיש משהו שאתה לא צריך שמישהו יישב לך על הראש עליו. אתה מחובר אליו, זהו. אתה לא תגנוב. לא בגלל שיש איזה שוטר שיושב לך על הראש, לא בגלל שמישהו צריך להגיד לך נו 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 ויתפוס אותך וזה. אתה לא לוקח מה שלא שייך לך. זה נקרא שמשהו כל כך חזק בתוכך, שאתה לא יכול לעבור עליו. זה נקרא ברית. למה זה נקרא ברית? בגלל שברית המשמעות שלה זה שמשהו עמוק מאוד מחבר אותך לערך. וזה לא קשור דווקא לתחום המיני. בתחום המיני זה מתבטא בקשר למישהי, שמישהי קשורה למישהו ומישהו קשור למישהי. אז הברית ביניהם היא כל כך חזקה שהם לא יבגדו אחד בשני. מה זה לבגוד? להפר את הברית. מה גורם לנו להפר את הברית? בוא נשאל ככה, מה זה ברית ומה גורם לנו להפר את הברית? בוא נגיד את זה ככה, מה? יפה, דחף, מה זה אומר? דחף זה אומר שמשהו מסוים גורם לנו או מבטיח לנו רווח. והברית היא משהו מאוד עמוק ופנימי, ואתה לא רואה את הרווח שלו מיד. אבל עכשיו מישהו נותן לך בזמינות רווח מיידי, והברית מדברת על רווח ארוך טווח, רווח עמוק. זה כמו שמישהו יבטיח לך, אם אתה תתאמן הרבה זמן, אז בסוף אתה תהיה בכושר. אבל כשאתה עומד מול עוגה, עכשיו, ומישהו אומר לך שאתה תהיה בכושר עוד חצי שנה אם אתה תתמיד בריצות, אז העוגה מול הריצות בטווח הארוך, מה שמנצח הרבה פעמים זה העוגות. למה? כי העוגות נותנות לך את הרווח המיידי, סיפוק מיידי, וזה בעצם גורם לך ליפול בברית. זה, תזכרו, זה כמו בנושא של הגניבה. ככל שהעומק של הקשר יותר נוכח בחיים, אז אתה לא צריך את זה בטווח הארוך, אתה מרגיש את זה כל רגע. מתי אתה מדבר על רווחים לטווח הארוך? מתי שאתה לא מרגיש את זה הרגע. אז אתה אומר, טוב, בטווח הארוך יהיה לי רווח כזה. אבל בן אדם שלא מסוגל לגנוב או לשקר, הוא לא בן אדם שמה שמעניין אותו זה רווח. הוא לא מסוגל לעשות את הדבר הזה. כמו שמישהו יגיד לך, תשמע, אני נותן לך עכשיו, $1,000,000 פה, אתה נהיה מיליונר פה במקום, לך תהרוג מישהו שאני מבקש ממך. שכיר חרב. אני עכשיו מוציא מהכיס, נותן לך $1,000,000. אתה מוכן לעשות את זה? סבבה. אם זה המלאקי, לא הייתי נותן לך $1,000,000.
התשובה היא לא, אצלי לא.
אוקיי, יפה. למה התשובה שלך היא לא?
אז זהו, אצלי זה אפילו לא אני אכנס לכלא או שיעצרו אותי. אצלי זה מוסר.
יפה. זאת אומרת, אתה כל כך מחובר לאיסור של הרצח, שלא משנה כמה אתה תרוויח מזה, זה לא יזיז לך. יפה. עכשיו, אם מישהו היה אומר לך, אני נותן לך $1,000,000, כנס לאתר שמראה תוכן לא צנוע, ואני נותן לך $1,000,000. מה, הרבה אנשים היו אומרים, בלי $1,000,000 אני נכנס. כאילו, זה לא מפריע לי. כאילו, מה הבעיה? אני צריך... למה? בגלל... שיש תחומים שבהם האיסור לא כל כך חזק, או אפשר להגיד הרווח
כתוב בתורה בעשרת הדיברות,
או ככה או כי הרווח מאוד מיידי, או בגלל שהתרבות שסביבנו לא רואה בזה בעיה. ודיברנו על זה בפעם הקודמת, נכון? שהחברה מאוד משפיעה לנושא של תיקון הברית. למה? כי נגיד, בחברה שלנו היום, הנושא של רצח הוא מאוד מאוד חמור. אבל הנושא של לשון הרע הוא לא כל כך חמור. ולכן, הרבה אנשים מוכנים יהיו לפרסם דברים מאוד מאוד רעים על אנשים, אבל לרצוח מישהו ממש, לא. אבל בחברה הערבית, לדוגמה, הנושא של רצח הוא לא כל כך חמור. יש ערכים אחרים שהם יותר מרכזיים. ולכן, מה שבשבילנו זה כאילו קו אדום מוחלט, לרצוח שם לפעמים, בגלל סיבה טובה, שווה לרצוח.
אצלם נגיד ניאוף זה משהו
נכון, נכון, על כבוד המשפחה ודברים כאלה, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר? אז הרעיון הזה, המושג של הברית, הוא מושג ש... נמצא בעומק הנפש שלנו. כל בן אדם יש לו ברית עם משהו. וככל שהאדם הוא יותר, אפשר לקרוא לזה מתחזק, הוא מעמיק את הקשר של הברית שלו. בסדר? עכשיו, מה גורם לנו להפר את הברית? זו השאלה ששאלנו לפני כן. מה הדבר שגורם לנו להפר את הברית? הסברנו שזה כשיש לנו משהו מאוד מאוד מענג בטווח הקצר, ואנחנו לא מאוד מחוברים לערך בטווח הארוך, או לטווח העמוק, נקרא לזה, לעומק. לדוגמה, אני אתן דוגמה כזה מאוד מאוד פשוטה. נגיד בן אדם יושב עם החבר'ה, אוכלים, צוחקים, מדברים, ואז מישהו מספר בדיחה על אחד החבר'ה. זה לא נעים. מצד אחד, מצד שני זה מצחיק. אז אם האדם מאוד מאוד מחובר לערך שלא לפגוע בחבר, לא לבייש חבר, אז הוא לא יצחק מזה. בגלל שלמרות שזה כיף, זה לא, זה מפריע לו, דבר כזה. אז מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שככל שבן אדם יותר מחובר לערכים, לא מזיז לו הרווח, או פחות מזיז לו, בוא נגיד את זה ככה. דיברנו על זה שבן אדם יכול להסתובב, בן אדם נשוי, יכול להסתובב במקום שיש הרבה נשים. והוא לא יסתכל עליהן. או זה לא יפתה אותו. למה? בגלל שהוא מאוד מאוד מחובר לברית עם אשתו. הוא מחובר לזה. בעומק. הוא לא מוכן להפר את הברית. אבל אם לדוגמה, מה שיש לו בקשר עם אשתו, זה בעיקר עונג גופני. בסדר? מה שמחזיק את הקשר שלהם, זה בעיקר שכיף לו איתה. כיף לו לחבק אותה, כיף לו להסתובב איתה, כיף לו להיות איתה. אז אם זה מה שעומד בתשתית של הקשר, אז תמיד תמיד יש שם, תהיה שם תחרות. כי אם לדוגמה יהיה לו כיף יותר עם מישהי אחרת, אז הוא ילך. בגלל שהנושא הוא כיף. עם מי יותר כיף? אבל אם מה שעומד בבסיס של הקשר, זה הברית שיש לו איתה, אז זה לא משנה כמה כיף יהיה לו עם מישהו אחר, הוא לא יוותר. הוא לא יוותר על הקשר.
זה כל כך נכון, והפיזי, המשיכה, זה משהו שהוא לא עמוק. בגלל שהוא לא עמוק, לא לוקח לו אפילו קצת זמן בשביל עכשיו גם עם עוד נשים אחרות
לרצות את אותו דבר.
בדיוק. ולכן המהירות שהוא פתאום מתאפס על איזה מישהו יותר מדליקה.
נכון.
פיזית,
נכון. נכון. ולכן אנחנו אומרים שתמיד יש, נעשה את זה ככה, יש שלוש קומות של קשר בין בני אדם. שלוש קומות. קומה ראשונה זה הקומה הפיזית. קומה שנייה זה הקומה החברתית. והקומה השלישית זה קומת הברית. בסדר? קומת הברית זה הקומה הכי גבוהה, נקרא לזה, לצורך העניין. מה הכוונה? קומה הפיזית זה כמו שהסברנו לפני כן. נגיד בן אדם אומר שכיף לו, או נעים לו, או נגיד ברמה העסקית, בוא נדבר ברווחים, שווה לי. שווה לי להיות איתו בקשר, אני מרוויח מזה הרבה. בסדר? יש חבר שאתה לא נמצא איתו בגלל שאתה מרוויח הרבה בכסף, אבל כיף לך איתו ברמה החברתית. נעים לך. חבר טוב, אפשר לסמוך עליו. אבל יש רמה שלישית של קשר, שזה לא ברמה הפיזית, הרווחית, ולא ברמה החברתית. זה כבר ברמת הברית. זאת אומרת, יש ביניכם משהו מאוד עמוק שמחזיק את הקשר. נאמנות פנימית. שניכם נאמנים לערכים משותפים. וכשאתם נאמנים לערכים משותפים, אז גם אם יהיה לכם קצר ברמה החברתית, יש משהו יותר עמוק שיחזיק את הקשר ביניכם. בסדר? אז אלה שלושת הקומות של הקשר שיש בין בני אדם. קומת הרווח, קומת הרווח החברתי או הרגשי, והקומה השלישית זה קומה שאפשר להגדיר אותה ברמה מסוימת שכלית, כי היא לא אמוציונלית, אלא יותר עמוקה מהרגש, ואפשר להגדיר אותה כמשהו רוחני. זה קשר רוחני, זה לא קשר פיזי, לא קשר רגשי, אלא קשר רוחני. וקשר רוחני הוא קשר יותר עמוק. הוא קשר שאיננו עובר. או איננו עובר, אלא אם כן מישהו יפר את הברית. עכשיו, תראו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, נכון לגבי כל נושא. לא דווקא הנושא המיני. אבל בנושא המיני, כמו שהסברנו, יש ערך מוסף. מה הערך המוסף? שההתקשרות בין איש לאישה קשור בתחום המיני. יש היבט של התקשרות, כי התחום הזה בעצם מאפשר לאדם, לאנושות, להביא עוד ועוד חיים לעולם. נכון? זאת אומרת, יש בתוך ההיבט המיני שני רבדים, שתי שכבות. שכבה אחת זה השכבה של העונג. והשכבה הפנימית יותר זה השכבה שבה על ידי העונג אנחנו מביאים עוד חיים לעולם. והעונג נובע מזה שאנחנו עוסקים במשהו שמביא באמת ערך מוסף מאוד משמעותי לעולם, ולכן זה מאוד מענג. זאת אומרת, העונג הוא לא מקרי, אלא העונג הוא מהותי לעניין. כן. אוכל. למה אוכל כל כך מושך? כי אוכל נותן לנו לחיות. אם אוכל לא היה נותן לנו דבר כל כך משמעותי, זה לא היה כזה נושא, אישיו. למה זה נושא שמעסיק כל כך בני אדם? למה זה נושא ש... כולנו מסתובבים סביב אוכל. כל הזמן. למה? כי זה נותן לנו לחיות. כסף. למה כסף מסובב את העולם? מה כסף נותן? לחיות. בלי כסף אתה לא יכול לחיות, כי אתה לא יכול לקנות אוכל. אז אתה לא יכול לחיות, אתה לא יכול להתקיים. זאת אומרת, כל הדברים שהכי מענגים שהעולם מסתובב סביבם, אלה נושאים שנותנים חיים. והיצר המיני נותן חיים לא רק כאן, אלא נותן חיים גם לעולם, לדור הבא. זה לא נותן לך רק לחיות פה. זה המשך. ולכן העונג הוא כל כך עמוק שם. זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, ככה זה בלשון של הרמח"ל, שהעונג קשור לשכר. זאת אומרת, עולם השכר הוא עולם התענוג. העולם הבא, העונג השלם נמצא בו. אז כל דבר שיש בתוכו משהו מהשכר, אנחנו מרגישים בתוכו עונג מאוד מאוד גדול. כי אנחנו מרגישים, אנחנו תואמים מעין עולם הבא. אנחנו תואמים את טעם החיים.
להאמין בזה שבעולם הבא שאנחנו לא פיזיים, שאנחנו רק נשמה, למרות זאת העונג יהיה בעצם יותר גדול מהעולם הזה.
אבל זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, נכון? דיברנו על זה שיש שלוש קומות של קיום. יש קומה של הנאה, קומה של חברה, ומעל גבי זה קומה רוחנית. עכשיו, רוצה הוכחה לזה שהקומה הרוחנית היא הקומה הכי משמעותית לחיים שלך? אני אתן לך דוגמה. אם בן אדם נותן לך אוכל, עכשיו נותן לך גלידה, סבבה, גלידה, טעימה, הוא אומר, חשב לבד, תאכל. יכול להיות שזה כיף, נחמד. אבל אם הוא יגיד לך, שב, תאכל גלידה עם בן אדם שאתה מאוד אוהב, נכון? זה ייתן ערך מוסף לגלידה? יפה, זה יהיה יותר טוב, נכון? יפה. עכשיו, בוא נחשוב על הגלידה בתוך אירוע משמעותי. הכוונה, זה לא רק שאתה אוכל את זה עם בן אדם שאתה אוהב, זה חלק מאירוע הרבה יותר משמעותי. אירוע, לדוגמה, שמציין 100 שנה לעליית המשפחה שלך לארץ. ואז אתה אוכל את הגלידה כחלק מאירוע משמעותי. ואז הגלידה הופכת להיות כבר, הסיפור זה לא הגלידה, אחי, הסיפור זה 100 שנה שהמשפחה שלי עלתה לארץ. זאת אומרת, אנחנו בני אדם, וכבני אדם, מה שמניע אותנו זה לא תמיד הרווח. לא מניע אותנו תמיד הכסף. לא תמיד מניע אותנו הכיף. מניע אותנו המשמעות שיש לאירוע, המשמעות שיש לדברים. זאת אומרת, מה מבדיל בינינו לבעלי חיים? בעלי חיים, מה שמניע אותם זה אינסטינקט. אינסטינקט זה דחף הישרדותי. אבל בני אדם, לדוגמה, אם ייתנו לך אוכל כיד המלך פה, בתוך חדר מלוכלך מאוד, מגעיל, ממש מגעיל, זה יוציא לך את החשק לאכול, נכון? יכול להיות. למה? בגלל שמה שמניע אותנו זה לא רק הצורך ההישרדותי, אנחנו רוצים גם אסתטיקה, רוצים גם יופי, רוצים גם לענג את החושים האחרים. אבל זה יותר עמוק מזה. מה שמעניין אותנו זה לא רק העונג האסתטי, אנחנו רוצים גם שתהיה משמעות לאירוע הזה. אם אומרים לך, כך תאכל מה שאתה רוצה, והכל נקי והכל יפה, מצד אחד, ומצד שני אומרים לך, בוא, או את הסביה, או לדוגמה, בן אדם שסיים מסלול בצבא, ובסוף עושים לו פריסה. האוכל מקבל משמעות אחרת לגמרי, זה הופך להיות חלק מאירוע, חלק משמעותי, אני סיימתי משהו, עשיתי משהו בחיים האלה, ובסוף נותנים לי אוכל גם. כאילו הנקודה שמניעה אותנו זה לא רק אוכל, אבל, וכאן האבל הגדול, הכל תלוי במעמד הרוחני של האדם, והמוסרי של האדם. ככל שאדם פחות מחובר לממדים הרוחניים והמוסריים שקיימים בתוכו, ככה יהיה יותר קל להסיט אותו לכיוון העונג על פני המוסר והרוח. בסדר? זאת אומרת, אם נגיד בן אדם, וזה הוכח במחקרים, ברגע שאתה משלם לאנשים כסף, אני מנסה להיזכר בדיוק, כאילו לדייק את המחקר, מה בדיוק נאמר שם, שאנשים שהם יותר תאבי בצע, הכוונה שמה שמניע אותם זה יותר כסף, הם הופכים להיות גם יותר אכזריים אחד לשני. למה? בגלל שכשאדם מתעסק בכסף, הוא מרוכז בעצמו. מה שמעניין אותו זה הרווח שלו. לכן לא מעניין אותו שהשני סובל. כי מה שמעניין אותו זה להרוויח.
לא לעזור לו עם הכסף?
נכון. זה ריבית, נכון? פרשת משפטים, למדנו על איסור ריבית. מה זה ריבית? בדיוק. בן אדם צריך, לפי התורה, לתת הלוואה. זה מצווה. יש מצווה להלוות לאחיך. עכשיו, מה עושה אדם שמלווה בריבית? הוא בעצם מנצל מצב שבו השני זקוק לעזרה כלכלית, ואומר סבבה, אני אתן לך, אבל רק תן לי אחוזים מהדבר הזה. אז הוא לא באמת נותן לו כמצווה, הוא לא נותן לו כדי לעזור לו, הוא נותן לו כדי להרוויח. ואז אתה יכול לגרום לבן אדם מסכן ומלל, שבגלל איזושהי סיבה, באמת שהוא לא צפה אותה, נגיד טיפול שיניים יקר, לקח הלוואה, ומאז הוא כל חודש מפסיד המון המון כסף. רק רגע. אתם מבינים את הרעיון? כאילו את הרעיון של ה... מה? שמה? אסור לעשות, אסור ריבית. ריבית זה איסור. בסדר?
כן. אבל זה, האם זה יותר טוב מאשר להגיד לאותו אחד שזקוק? לא, אני לא מבין לך, תסתדר לבד. אז אתה משאיר אותו, אני שואל רק, עדיין בהשפטות של העניות שלו, אולי יותר עדיף זה בעצם לתת לו, ואז הוא יצליח לשרוד. אתה עוזר לו בעצם עכשיו, איך אומרים, לחזור להגל.
אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר, כן, אתה אומר, בסדר, נו, אז בוא ניתן לבן אדם הלוואה בריבית, אבל נעזור לו, נקים אותו על הרגליים.
כן, אני שואל, אני לא אומר שזה נכון.
כן, אז התשובה לזה, תנסה לחשוב שהשני הוא אח שלך. תנסה לחשוב שהוא אחות שלך, אבא שלך. תגיד, מה אתה, כאילו, תיתן לבן אדם 100 שקל ותגיד לו, אבא, סבבה, רק שאתה מחזיר לי, 105 שקל. כאילו מה, אתה ליצן, מה? כאילו יש, התורה בעצם רוצה ללמד את הבן אדם שהמערכת של העם זה כמו אחים. כולם כמו אחים שלך. וברגע שאתה מתחיל לדבר איתו על כסף, אתה בעצם לא מתייחס אליו כמו אח, אלא כמשאב שאתה יכול לשאוב ממנו רווח. זה חומרת האיסור של הריבית. למה זה כל כך חמור? בגלל שאתה מנצל את האח שלך. לא, אתה מנצל את האח שלך, ריבונו של עולם, זה לא חבר שלך, זה אח שלך. תייחס אליו כמו אח. אז הרעיון הוא שבן אדם שמונע מאוד מרווחים, הוא יהיה אכזר. כי אין לו סנטימנטים, אין לו רגשות. או בוא נגיד ככה, הרגשות נוגעים לו עד הכיס. ברגע שזה פוגע לו בכיס, לא מזיז לו. בסדר? עכשיו, הוא אדם מאוד מאוד מצליח. שלא תראו אותו ככה, יש לו גם הסברים מאוד טובים. הוא אומר, תשמע, אם אני אתחיל להיות עובד סוציאלי של כל בן אדם שזקוק לעזרה, אז
אני
אהיה אני בסוף, או תדע לך שהרווחים שלי בסוף מכניסים לקופת המדינה המון המון כסף. אתה יודע, מהמיסים שאני משלם, אתה יודע כמה כסף נכנס? יאללה, מה שנקרא יאללה, יאללה. תרגע, כאילו ברור שמה שמניע אותך פה זה אתה רוצה להרוויח. זה לא שאתה חושב על טובת המדינה, אתה חושב על המיסים שיכנסו. לא, אתה פשוט ביזנסמן, ממולח, ואתה רוצה להרוויח מכל סיטואציה שאתה נפגש איתה, ולכן אתה לוקח ריבית. אני לא נכנס עכשיו לכל הלכות ריבית, נושא מאוד מאוד חשוב שאנשים באמת לא מספיק מכירים. צריך ללמוד את הנושא הזה לעומק, את הלכות ריבית, בגלל שמי שלא לומד אותה, הוא לא ידע. הוא לא ידע, הוא פשוט עלול ליפול בדברים קטנים, בהלוואה קטנה לחבר, דברים פשוטים. בגלל שמאוד קל לנו לא לקחת ריבית בכסף, אבל לפעמים אתה לוקח מוצר, ואתה מחזיר מוצר יותר יקר בכמות שלו, בגודל שלו, וגם זה ריבית. ומי שעובר על זה, זה גם הנותן וגם המקבל. אז אתה יכול מאוד בקלות להיקשל בריבית. בקיצור, זה נושא שצריך ללמוד אותו.
כן, זה משהו שלא נגע בי אגב.
מה?
ברוך השם. אף פעם בחיים שלי, באמת, לא ביקש ממני מישהו סכום מסוים, ואחרי זה ביקשתי, ואחרי זה אמרתי לו, תחזיר לי בבקשה.
יפה, יפה מאוד, יפה.
אף פעם.
יפה. זה מה שאומר שכל הנושא הזה של רווחים כספיים, כנראה בתוכך, הנושא הזה הוא מתוקן. הברית שלך מתוקנת בנושא הזה. יפה. ויש אנשים שלא מסוגלים. לא מסוגלים, הם חייבים לעשות איזה רווח שם. בדרך כלל גם המצב הכלכלי שלהם טוב. לפעמים. לא תמיד. לא תמיד. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניגשים פסקה ב' מי שבריתו שלם. עכשיו, בהתחלה, אם היינו לומדים את הפסקה הזו, זה היה נשמע קצת מוזר מה שהרב קוק אומר. אנחנו נקרא אותה מההתחלה ועד הסוף, אבל אתם תראו איך הכל מובן לגמרי. הדברים פשוטים לכם לגמרי. מי שבריתו שלם יכול להתרחב באורחות חיים גם כן בחומריות מרובה מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. אמנם, לפי ערך פגם הברית, כן יהיה קשה לו בעת התחלת תשובתו להיות עסוק בענייני חומריות ואפילו לתכלית טוב, כי כל דבר קטן יבלבל רעיונו. על כן התיקון האמיתי בזה הוא להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוהים, דהיינו עמקי דברי האגדה, שמתוך כך הוא מכיר את מי שאמר והיה עולם. ומתוך גודל שפע הדעת שיחול עליו תמיד, יוכל גם כן לצאת לפעמים מעיוניו ולעסוק בעניינים מעשיים וצרכים חומריים, הכל לפי ערך תיקון תשובתו. אז יכול להיות שהדברים ככה נראים, מה? לא הבנתי. קודם כל בפשט, על מה הרב קוק דיבר? בצורה פשוטה מאוד, הוא הסביר שאדם שהברית שלו פגומה. בוא ניקח את התחום המיני, קודם כל, בשלב ראשון. למרות שאפשר להרחיב את זה על כל תחום. אדם שהברית פגומה, יהיה לו קשה מאוד לעסוק בעניינים חומריים. למה? לפי מה שהסברנו, זה פשוט וקל. בגלל שכל דבר חומרי, מה זה דבר חומרי? דבר חומרי זה עונג מיידי. עונג חומרני, עונג פיזי, פיזי או רגשי שקשור לפיזי. כל הדברים האלה מסיתים אותו. ממה? נכון? מהחיבור לאפיק הרוחני שקיים בתוכו. זה פגם הברית. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה. כשבן אדם פגם בבריתו, זאת אומרת, הוא הלך אחרי העונג ולא אחרי הערך. זה מה שנקרא פגם הברית. כשבן אדם כל הזמן מחפש איך לענג את עצמו, הוא שוקע בעצם בתוך עולם שבו כל הזמן מה שמחפש, מעניין אותו, זה רווח. איך הוא עושה לעצמו כיף. ואז מתי שיש רווח מול ערך, אחרי מה הוא הולך? אחרי הרווח. בגלל שהוא שקוע בחומר. הוא שקוע בעונג. אבל מתי שהאדם מחובר לברית שלו? אז אם יש לו רווח ויש לו ערך, הרווח לא תופס אצלו מקום כל כך מרכזי. וזה נקרא תיקון הברית. נכון, וואו? זה וואו. זה וואו. כן, כן, כן. יש אנשים ש...
זה צדיק, זה כאילו, וואו. זה אנשים שהם צדיקים.
נכון, נכון. זאת אומרת, אדם יכול להיוולד עם תכונת נפש יותר, נקרא לזה, יותר מחובר לטוב הפנימי שלו. כל בן אדם יש לו טוב פנימי. כל בן אדם. זה הנשמה. ויש אנשים שהטוב הפנימי שלהם כל כך חזק, כל כך נוכח בחיים שלהם, שהם לא מסוגלים לעשות משהו שפוגם בטוב הזה. אז זה נקרא צדיק. מה זה צדיק? זה אדם שהטוב הפנימי מנהל לו את החיים. זאת אומרת, זה כמו שבן אדם לא יעלה על דעתו, הוא לא מסוגל לדרוך על קן נמלים, להרוג זבוב. למה? לא, כי למה לצייר? בכל בעל חיים יש משהו אלוקי. איך אני יכול לפגוע בזה? לקטוף סתם פרח. למה? יש בו משהו חי. איך אני יכול לפגוע בזה? וברור וקל וחומר שאני לא יכול לפגוע סתם בבן אדם. להגיד עליו משהו שיפגע בו. למה? בגלל שאני מחובר כל כך לטוב שקיים בתוכי. הטוב האלוקי שקיים בתוכי, שאני לא יכול לעשות משהו שמנוגד לזה. אבל ככל שאדם יותר ויותר מונע מהחומרנות, זאת אומרת מהצד החושני, הפיזי, אז הוא יכול להגיע למצב שבו הוא יעשה מעשה שפוגע במישהו בשביל רווח. או פוגע בערך בשביל רווח. אז בואו נקרא את זה עכשיו ונסביר את הפרטים בפסקה. מי שבריתו שלם, גם בתחום המיני וגם בכל תחום אחר. מה זה אומר בריתו שלם? נכון, הוא מרגיש מחובר מאוד מאוד חזק לערכים שמכוננים את חייו. הברית שלו שלמה. זאת אומרת שבאופן לא מודע הוא מחובר לדבר הזה. לא מזיז אותו. אתם זוכרים מי הוא המודל כזה של תיקון הברית בתנך? מי הוא מלאך הברית? אליהו, נכון? ואליהו בסיפור, נגיד בגלגול הראשון שלו של פנחס, פנחס הוא אליהו, מה הוא עושה? הוא דוקר את כוזבי בצור ואת מי שעבר איתה עבירה נשיא שבט שמעון שעובר איתה עבירה ועל ידי הפעולה הזאת הוא עוצר את המגיפה שפגעה בעם ישראל. זאת אומרת, מה היה החטא שעם ישראל נפל בו? נכון. ומה המשמעות של פגם הברית? שעם ישראל איבד את הזהות הפנימית שלו. זאת אומרת, כשהולכים אחרי הגויים, אחרי גויות במקרה הזה, אז מה שקורה זה שעם ישראל מאבד את הזיקה שלו לזהות שלו, והוא הולך אחרי מה שכיף, מה שנעים. יאללה, בוא נהיה כולנו ביחד, גויים, יהודים, עם הבנות, וזה, למה צריך את כל החומרות האלה, ההגבלות האלה, נכון? אבל מתי שאנחנו מאבדים את הזהות העצמית שלנו, אז אנחנו פשוט מתמוססים. זה נקרא התבוללות.
אז יש לי שאלה מאוד קשה. Mm-hmm. למה אני, לדוגמה, ובטוח גם אתם, ועוד הרבה, מרגישים דווקא הנאה ונעימות להיות מאוחדים והיהודים עם עצמנו, וכשאנחנו רואים התבוללויות, זה עושה לנו ממש רע בלב.
להפך, זה אומר שזה מצוין.
אנחנו לא אומרים, זה נעים שגויים ויהודים יהיו ביחד.
אבל אתה חי פה בארץ. אתה חי פה בארץ, אתה לא יודע שבחוץ לארץ זה לא ככה, אחי. המצב לא טוב, המצב לא טוב בחוץ לארץ. עם ישראל נעלם שם. ההתבוללות היא עצומה.
אז למה הם חושבים הפוך? הם כאילו חושבים...
קודם כל, בגלל שיש להם אינטרס נורא נורא גדול. להיות בחוץ לארץ, כשיש לך מלא שכנים גויים וגויות, ואתה אומר, וואי, מה, אני צריך כל הזמן להתבדל מהם? בוא נהיה ביחד. מה הסיפור? אבל אומרים לך, תשמע, אבל אתה תאבד את הזהות שלך כיהודי. בסדר.
אתה מוקף.
כן, 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 כי הרווח הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מפתה. זה מפתה להיות חלק מהסיפור. זה מפתה מאוד, זה מאוד קשה. זאת אומרת, הנושא הזה של תיקון הברית בתנך מופיע מאוד חזק סביב הנושא של הזהות היהודית וההתבוללות עם הגויים. למה? בגלל שמה שגורם לנו להיות יהודים זה המוכנות שלנו לוותר במידה מסוימת על מה שכל העולם מרוויח מזה שהוא סתם אדם, ועל ידי זה שאנחנו מחוברים לאיזה אפיק יותר פנימי, אז אנחנו חייבים כל הזמן להתבדל מאחרים, לא להיות חלק מהסיפור, לשמור על עצמנו, כי יש לנו ערכים, אנחנו שייכים לעולם ערכים אחר. אבל ברגע שאתה מאבד את עולם הערכים הזה, אתה אומר, יאללה, מה הסיפור? בוא נהיה כולנו ביחד משפחה אחת, והכל יהיה, הכל יהיה כיף.
אז למה הם לא עולים
ארצה? זה כבר שאלה.
ואז זה יקל עליהם, כי אז הם ירגישו נעים כמונו, שבאמת התבוללות זה ירגיש להם היום ונורא, והם ירגישו טוב כשהם רק, אנחנו עם עצמנו שומרים באמת על הזהות היהודית.
אדרבה, אני מציע לך, לך על זה, לך על זה, זה סטארט-אפ אדיר.
מה,
כן, כן, כן. אני מאחל לך... לא, 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 אני מאחל לך הצלחה, אני מאחל לך הצלחה, כי זה באמת הדבר שיכול להציל את עם ישראל היום. אבל זה נושא יותר מורכב, בגלל שגם בתוך הארץ יכולה להיות התבוללות סמויה. מה הכוונה? לא, אני לא מדבר על להתחתן עם גויות. אני מדבר על זה שאנשים מאבדים את הזהות שלהם. ברגע שבן אדם מאבד את הזהות היהודית שלו, אז זה גם סוג של התבוללות, בגלל שהוא הופך להיות חלק מהמרחב הגלובלי. אז הוא מאבד את הזהות שלו, מה מייחד אותו, מה מאפיין שלו. הוא רוצה להיות חלק מהעולם הגדול.
אבל הוא עדיין יוצר ילדים יהודים.
כן, ברור. הפוטנציאל מצוין. אבל אני מכיר אישית אנשים שבגלל שהזהות היהודית שלהם כל כך קלושה, הילדים שלהם כבר ירדו מהארץ. ומכאן ועד התבוללות, המרחק מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, ברגע שההורים לא מחוברים לזהות שלהם, והילדים כבר בטח לא מחוברים לזהות, אז הילדים שואלים את עצמם, מה אני צריך לעשות פה בארץ? בחול אני יכול להרוויח יותר כסף. בסדר? אני ארוויח יותר כסף באמריקה. אני מכיר משפחה כזו, שאמרו, בוא נרד, נעשה יותר כסף שם.
אין לנו זהות יהודית.
נכון.
לא,
או יותר מזה, אפילו אם הם מחוברים לזהות, הזהות לא תופסת מקום מספיק חזק בפנים שם. אבל בואו, אני רוצה לסיים את הפסקה כדי שאנחנו לא נצטרך בפעם הבאה ככה. מי שבריתו שלם יכול להתרחב באורחות חיים, גם כן בחומריות מרובה, מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. עכשיו זה ברור למה, נכון? למה? כי ככל שבן אדם יותר מחובר לברית, יותר מחובר לזהות הפנימית, אז גם אם הוא יתעסק בחומר, בכסף, בעונג, זה לא יסיט אותו מהציר הפנימי של חייו. יפה. אמנם, לפי ערך פגם הברית, זאת אומרת, ככל שאדם יותר ויותר שקוע בתוך עולם חומרני של עונג, אז מה יהיה לו קשה? להתעסק בחומר. בגלל שכל דבר יסיט אותו ממה? מהערך, מהברית. אמנם, לפי ערך פגם הברית, כן יהיה קשה לו גם בעת התחלת תשובתו, גם כשהוא מתחיל לחזור בתשובה כבר, להיות עסוק בענייני חומריות ואפילו לתכלית טוב, כי כל דבר קטן יבלבל רעיונו. למה זה יבלבל אותו? כי זה לא מספיק. נכון. מה? גם אם זה קשר, כן. זה כמו, למה זה דומה? לבן אדם שהוא התחיל דיאטה, ונורא נורא אוהב סוכר, עוגות, ממתקים, נורא אוהב את זה. אז כל פעם שהוא מתחיל לאכול משהו שהוא עוגה, טיפה, והוא בתחילת הדיאטה, זה גורם לו לגמרי לסטות מהסיפור, כי הוא כל כך מכור לזה, זה כל כך חזק אצלו, שלא מספיק חזק אצלו לשמור על הבריאות, יותר מעניין אותו הכיף. הטעם, העונג. לכן גם בעת התחלת תשובתו, קשה לו להיות עסוק בענייני חומריות, ואפילו לתכלית טוב, אפילו לתכלית טוב, אומרים לך, בן אדם, יאללה, תצא רגע. לא, ניקח את הדוגמה של האוכל. תאכל, בסדר, יאללה, סעודת מצווה, סיום מסכת, תאכל קצת עוגות, מה הסיפור? אני לא יכול, אחי, אתה לא מבין, עוגות אצלי זה לא כמו אצלך. אצלי זה משגיע לי את השכל, אני כאילו, אני רואה עוגה, אני כבר לא יכול, אני אוכל את כל המגש.
יכול להיות שההנחיה תהיה למניח בחור, מישהו
שפגע בברית הרבה, אז התחלת עכשיו מהר. שאלה טובה. אני לא יודע, כי אנחנו יודעים שהערך של לחיות בטהרה הוא כל כך גדול, שזה עדיף. מה שכן, נכון, אבל מה שכן, יכול להיות שהוא יצטרך לבחון טוב טוב איך הוא מתנהל עם אשתו. זה מה שהוא צריך. כאילו, התיקון של הברית שלו יהיה עד כמה הוא מרוכז בעצמו בחיבור איתה, ועד כמה הוא מנסה לגרום לה שיהיה לה נעים. כן, 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 כן. זאת אומרת, הנקודה זה לא רק פרישות, זה עד כמה אני מסוגל לאכול בגבולות. עד כמה אני מסוגל לחשוב על השני כשאני נהנה. זה יהיה התיקון שלו. כי כל דבר קטן יבלבל רעיונו. על כן התיקון האמיתי בזה הוא להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוקים. למה? כי מה קורה... מה? בדיוק. הרעיון של העמקה בדעת אלוקים זה להתחבר בחזרה לשורש. זה כמו בן אדם שמרגיש שכל הזמן הוא מוסך, נגיד מהחיבור שלו לאשתו, והולך אחרי הנאות אחרות, מה הוא צריך לחזק בתוכו? את ערך הברית בינו לבין אשתו. איך עושים את זה? לומד על חשיבות הנישואין, הוא לומד על חשיבות הברית בין איש לאישה, הוא לומד איתה ביחד על הקשר ביניהם. כל הדברים האלה מחזקים את הברית ביניהם. דהיינו, עמקי דברי אגדה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, לומדים אמונה, זה אגדה. שמתוך כך הוא מכיר את מי שאמר והיה עולם. ומה קורה לבן אדם שהולך אחרי החומר? את מי הוא שוכח? את מי שאמר והיה עולם. לא, לא, זה שם כללי לאמונה. אבל מה האגדה נותנת בשונה מההלכה? הלכה זה מה לעשות. אגדה זה מה לחשוב. איזה כיוון רוחני אני צריך להיות מחובר אליו. ומתוך גודל שפע הדעת, הדעת זה חיבור עמוק עמוק לברית, לרעיונות שמכוננים את חיינו, שיחול עליו תמיד, יוכל גם כן לצאת לפעמים מעיוניו ולעסוק בעניינים מעשיים וצרכים חומריים, הכל לפי ערך תיקון תשובתו. בסדר? זאת אומרת, ככל שאדם יותר מעמיק ביסודות האמונה, הדבר הזה מחבר אותו לשורש, וממילא כשהוא יצא החוצה, הוא ירגיש שהוא מחובר בחבל הטבור לרוח, ולכן הוא לא ייפול. או נחזור לדוגמה של הבן אדם עם האוכל. ככל שבן אדם יודע, לומד על האוכל במובן המתוקן, והוא מחובר לרוחניות, אז הוא יבין שהאוכל לא ייתן לו את המענה למה שהוא זקוק לו. הוא לא זקוק לעוד אוכל, הוא זקוק לרוחניות בחיים. אם תהיה לו רוחניות, האוכל יקבל את המקום הנכון שלו. ואם לא תהיה לו רוחניות, הוא ינסה לקבל דרך האוכל את את הרוח.
אבל זה אפשרי?
לא. זה לא, אבל זה בדיוק מה שקורה לאנשים מכורים. מה קורה למכור? הוא מנסה דרך האוכל, לדוגמה, לקבל את הסיפוק הרוחני שחסר לו בחיים. יש לו בור בנפש, אז הוא מנסה לספק את הצורך הרוחני דרך האוכל, אבל זה לא ייתן לו את זה. לכן, מה צריך לתת לו? חיבור לרוח, ואז הוא יוכל לצאת לחומר בלי בעיות. בדיוק, אשליה, זה אשליה. זה אשליה שהחומר ייתן לי את מה שאני צריך. זה כמו אנשים שבגלל שהם מחפשים כל הזמן קשר, אז הם מחפשים עונג גופני, אבל העונג הגופני לא ייתן להם קשר, זה ייתן להם רק אשליה של קשר. טוב חברים, אנחנו נעמוד בזה הפעם, ובפעם הבאה אנחנו נמשיך פסקה ג', בסדר? חזק וברוך. תודה רבה, תודה לכם, נשמות יקרות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, ברוך נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת לחיות בהם נפש כל חי, ברוך חיי העולמים. לי קוראים ליאור.